אז אנחנו למדנו על כל המרחב הזה שנקרא עולם התוהו, למדנו באריכות, והיום אני רוצה לעסוק בהשלכות המעשיות, חלק מההשלכות של זה על החיים שלנו, ממש לדבר בצורה שהשלכות מעשיות. מה התפיסה הזו נותנת לנו לחיים היומיומיים שלנו? אם נספיק את זה וזה יהיה מספיק קצר וזה יהיה מספיק ככה למצא את זה, אז נחזור שלב אחד אחורה לדברים שדילגנו עליהם, למאמרים מזרעונים, מקבץ מאמרי זרעונים בספר אורות. אנחנו דילגנו עליהם כי הם עוסקים יותר נקרא לזה תהליכים יותר גבוהים של ברורי עולם התוהו והתנועה של התוהו. היום אני רוצה יותר לעסוק במה שעסקנו בשיעור הקודם ובשיעור הזה, יותר בנפש. בנפש והתמודדות שלה עם מרחבי התוהו שלה. שהרבה פעמים יהיה מרחבים של יצרים ותאוות. ולעומת זאת, כל מה שקשור לכוח האמונה, והבירורים של כוח האמונה מעולם התוהו, זו סוגיה בפני עצמה, שהרב עוסק בו בזרעונים. זו סוגיה מאוד 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 יסודית בכתבי הרב, אבל אני חושב שאנחנו לא נספיק השנה להיכנס אליה, אולי שבוע הבא.
יש
שבוע הבא.
זה
מתחיל ביום שני. אז בואו נתחיל היום ונראה אולי אם יהיה לנו מספיק זמן אז ניכנס גם לסוגיה יותר רחבה. מה שאני אנסה זה לראות שלוש השלכות של סוגיית המרחב התוהו הזה בנפש על עבודת השם שלנו. בפסקאות שונות של הרב. בואו נראה באורות הקודש ג' עמוד יש למד ג' הדרישה לזיכוך המידות. בפסקה הקצרה, אבל הרב מסביר בה עיקרון חשוב בתיקון המידות. בעמוד דף אחד לפני האחרון, בעמוד האחורי שלו, באמצע. אורות הקודש ג' עמוד יש למד ג'. זה מי שיש לאורות הקודש ג' זה נמצא בתוך מערכה. יש לכם את הספר? מכירו את הספר אורות הקודש ג'? אורות הקודש ג' זה מתוך ספר אורות הקודש, יש ארבעה חלקים באורות הקודש, ארבעה כרכים. שני החלקים הראשונים הם קצת יותר קשים להבנה. הרבה ממה שאנחנו למדנו בסוגיית שלמות והשתלמות וציורי אמונה, כל זה למדנו בתוך אורות הקודש חלק ב'. באורות הקודש חלק ג' יש הרבה מאוד פסקאות שעוסקות בעבודת השם. זה נקרא עבודת הקודש. לא רק חוכמת הקודש, שזה חלק א' ב', אלא עבודת הקודש. ושם הרב מסביר איך מיישמים את התפיסות שהוא לימד בחוכמת הקודש, בחלק א' וב' של אורות הקודש, איך מיישמים אותם בתוך החיים ובתוך עבודת השם. וזה חלק ג'. לכן הרבה פעמים פסקאות של חלק ג' הן יותר קלות להבנה, הן יותר מובנות, יותר גם לאדם המתחיל, כי עוסקות יותר בנפש ובתיקוניה, בעבודת השם יותר. פחות אמירות כוללניות וגדולות ומהותיות על החיים ועל העולם, אלא איך עובדים את השם, מהי דרך הקודש, דרך את המערכות שם. ויש שם מערכה אחת שנקראת, מערכה זה מקבץ פסקאות שיש להן כותרת כללית, נושא, מערכה שנקראת טהרת מידות הנפש. הפסקה שאנחנו לומדים עכשיו היא הראשונה או השנייה שם, בטהרת מידות הנפש.
איזה עמוד זה?
עמוד יש למד ג'. והמערכה הזאת יש בה הרבה מאוד פסקאות שקשורות לתיקון המידות. הן מאוד מובנות, הרבה מהן, רובן, והן מתאימות, אפשר ללמוד אותן יחד עם מידות הראייה. מי שיצא ללמוד את מידות הראייה, אז הרבה מאוד הפסקאות שבאורות הקודש חלק ג' טהרת מידות הנפש קשורות אל מידות הראייה, כי הן יותר עוסקות בתיקון המידות. אומר הרב ככה, הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם, כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע, כשמתגדל מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם וצריכים תמיד זיכוך חדש. ומתוך כך צדיקים שהגידול פוסק מהם שהרי הם הולכים מחיל אל חיל, עוסקים תמיד בתשובה בפועל, שאחד מחלקיה החשובים הוא זיכוך המידות וברורן. אומר הרב ככה, הדרישה לזיכוך המידות, נלך לאטרף, אינה נפסקת מעולם. אף פעם לא מסתיימת הדרישה לזכך עוד ועוד את המידות. אפשר היה לקרוא את זה במשמעות של, כמו שדוד המלך אומר, וחטאתי נגדי תמיד. שתמיד יש לך עוד משהו לברר מתוך ה... יש עוד מדרגות לעלות. נגיד, אני רוצה להיות ענב. ענבה זה הוא, משה רבנו ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אבל יש לי הרבה לאיפה לשאוף. ואני צריך כל הזמן לעבוד על עמדת הענבה שלי, כי יש לי אולי עוד סיג להוציא, ועוד סיג להוציא, עוד לכלוך שקיים בתוך הנפש, אולי עוד איזה קצת גאווה. צריך להוציא גם אותו. לכן הדרישה לזיכוך המידות לא נפסקת מעולם.
לא נפסקת, אבל כאילו באידיאל, כי תכף קורונה מצאים בכם שאנחנו פשוט בסטאפ כזה, שלא רוצים להתקדם.
נכון, אבל הדרישה, לא מדובר התיקון המידות. הדרישה לתקן את המידות זה כל הזמן קיים. אז שוב אני אומר, היה אפשר לפרש ככה, הרב הסביר בהמשך שלא לזה הוא מתכוון, זה גם נכון, אבל לא לזה הוא מתכוון. כן, מסופר על רבי טרפון, שהוא היה נוהג להעלות את אמא שלו למיטה, לעזור לה, הייתה כבר מבוגרת, לעזור לה לעלות על המיטה, הוא לא היה שם איזה שרפף או משהו, אלא היה שם את, את הידיים שלו, שהיא תדרוך עליהם כדי שהיא תעלה. ושאלו אותו, ואמרו לו חבריו, אשריך שרבי טרפון, שאתה זוכה לקיים מצוות כיבוד הורים. אז הוא אמר להם, באמת כמה שראוי לקיים מצוות כיבוד הורים, אני עדיין לא זוכה לקיים אפילו קצת. זו אמירה שאומרת, בעצם כמה שאתה רק, כמה שאתה חותר קדימה, יש לך עוד מה לשאוף. הוא זוכה לקיים מצוות כיבוד הורים ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא נותן את גופו ואת כוחותיו בשביל עזרה פיזית ולאמא שלו, אבל ברור שמה שהוא מבטא זה שכיבוד הורים יש אין סוף רמות. תמיד יש לאיפה לשאוף. תמיד גם כשאתה ברמה גבוהה יש לך עוד ועוד לשאוף. אל תגיד, הגעתי אל היעד. אבל הרב פה אומר, לא רק לזה אני מתכוון. למה הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם? כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע, כשמתגדל מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו שבאים אצלו לידי גילוי נפשי. ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם וצריכים תמיד זיכוך חדש. אומר הרב, גם אם זיכחת את המידות, תיקנת את המידות שלך, אתה מרגיש עבדתי על המידה פלונית ואלמונית, עבדתי עליה, זהו, אני כבר מתוקן. זה כי אתה היית במעמד רוחני ממוצע, וכוחות הנפש שהיו לך היו מתאימים למעמד הרוחני שלך, ואותם זיכחת. אז היית במעמד, נגיד, קומה ג', תנו לך כוחות, קומות של קומה ג', ואותם זיכחת. אבל הגידול הוא לא פוסק מעולם. אתה כל הזמן ממשיך לגדול, וניתנים לך עם החיים עוד ועוד כוחות, שאותם עדיין לא זיכחת. ולכן אתה כל הזמן צריך להיות בעבודה מתמדת של תיקון המידות. זה מה שאמרו חכמים, שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. מה זה אומר? זה אומר שכשאדם גדל, כשהוא גדל, עוד ועוד כוחות חיים מבקשים להתעלות דרכו. כמו שכשיש אדם גדול יותר, אז עוד ועוד אנשים רוצים להידבק אליו, רוצים להיות קשורים אליו. מרגישים שהוא יכול לרומם אותם. ככה גם בנפש, כשהנפש שלך היא נפש גדולה יותר, וזה אפילו קורה כי ביולוגית אתה גדל. את כבר לא בת 13, את כבר בת 14, בת 15, בת 16. כל שנה שאת גדלה, עוד ועוד כוחות חיים מופיעים בך. עוד ועוד כוחות חיים מבקשים תיקון דרכך. אם נצייר את זה בציור של עולם הטוב ועולם התיקון. את אדם. שהיא במעמד רוחני כזה. אז יש פה כוחות חיים שמבקשים תיקון. נגיד ילד קטן, ובהתחלה כוחות החיים שלו זה רצון להשתלט על כל הצעצועים הממתקים באזור. זה דחף החיים הטבעי שלו. אז ההורים אומרים לו, לא, ממתקים רק במידה, ואת הצעצועים אתה צריך להתחלק עם האחים שלך ועם החברים שלך, ומסדרים את הכוחות חיים האלה. טוב, הוא גדל, פתאום הוא יודע גם לקרוא, יש לו חוש סקרנות, הוא יודע להשתמש במחשב, הוא מגיע למקומות כאלה שהוא לא יכל להגיע אליהם קודם. עוד ועוד כוחות חיים מבקשים, עוד ועוד כוחות חיים מתווספים אליו. עוד ועוד רצונות יש לו, עוד ועוד כישרונות יש לו. אותם הוא עוד לא זיקח. יום אחד הוא יגדל, ופתאום יגדל לו גם יצר שהוא לא הכיר בכלל לפני כן, הוא היה בחוויון היצר הזה, ועכשיו הוא יצטרך להתמודד איתו, יצר המין. הוא לא ידע להתמודד איתו קודם, אז הוא תיקן את המידות שלו קודם, אבל עכשיו זה עולה עוד קומה. וכל יום שאתה גדל, עוד ועוד כוחות החיים שלך גדלים. אז תיארתי את זה גם בצורה גלויה וגם בצורה נסתרת. בצורה גלויה מה שקורה, אנחנו גדלים, ועם ההתפתחות האישיותית שלנו, אנחנו נהיים יותר ויותר מפותחים בעוד ועוד כישרונות. בעומק מה שקורה, זה שעוד ועוד כוחות חיים מבקשים עלייה דרכך. אני אסביר את המושג הזה. אנחנו רגילים לחשוב שהאדם בא לעולם כדי לתקן את עצמו. ככה זה מציאת ישרים, בתחילתו. חובת האדם בעולמו, האדם בא לעולם, בשביל מה? בשביל להגיע להתענגות על השם. לתכלית החיים, להתענג על השם. אבל כדי להתענג על השם, מה אומר רמח"ל? אי אפשר להתענג על השם ישר כבר בעולם הזה. צריך לעבור בפרוסדור כדי להגיע אל הטרקלין, שהוא העולם הבא, שבו מקום התענוג האמיתי. ואם תעבור את כל הניסיונות פה בעולם הזה, אז תזכה להגיע לאור העולם הבא ושם להתענג על השם. עד כאן זוכות? תחליט האדם לפי זה לתקן את עצמו, לעבוד את עצמו, לעבוד עם עצמו, לעשות את המצוות, את הרצונות של השם ממנו, ולזכות לאור עולם הבא. ובהמשך אומר הרמח"ל, שם אם תסתכלו, פעם אחת נראה לי כבר עשינו את זה ביחד, אולי לא נחזור על המסור אחר, אם תסתכלו בתוך הרמח"ל שם במסילת ישרים, הוא אומר, ואם תסתכל עוד בדבר תראה, אחרי שהוא אומר את כל מה שאמרתי עכשיו, שאדם נברא כדי להתענג על השם וכו', אז הוא אומר, ואם תעמיק עוד בעניין תראה, שהאדם נברא כדי לתקן את העולם, לא רק כדי להתענג על השם בעולם הבא. לא רק התכלית שלנו זה להיות פה כדי, כאמצעי כדי להגיע לשם, שזה המטרה, אלא האדם נברא כדי לתקן את העולם ולהעלות את העולם. והוא מביא את מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, תהיה נימו בגן עדן, ואמר לו, ראה את כל מה שבראתי, ראה שלא תחריב את עולמי. והוא מביא המסיעת ישרים שם, שזה מה שיעקב אבינו, כל האבנים רוצות להיות תחת ראשו של צדיק ולהעלות ולהתקן דרכו. האדם נברא כדי להעלות את העולם, כדי לתקן את העולם. במובן הזה, זה לא רק שאתה גדל, האישיות שלך גדלה, אתה צריך יותר לזכח את עצמך. אלא ככל שאתה אדם יותר גדול, יותר חיים רוצים שתתקן אותם. יותר חיים רוצים שאתה תזכח אותם, תעלה אותם. לצדיקים הגדולים, יש להם כל הזמן אנרגיות חיים שפורצים בתוכם, והם צריכים לזכח, לתקן. אל תחשבו שהרב קוק היה כזה צדיק תמים, לא עניין אותו שום דבר בעולם הזה. זה נכון, עוד רגע נגיד מה לא. לא עניין אותו שום דבר בעולם הזה, והוא לא הבין בכלל מה זה תאוות, יצרים. לא ככה. כל התאוות של כל העולם התנקזו דרכו. רק הוא הפך אותם מתאווה לתפילה. הוא זיקח אותם. העולם התוהו הזה מבקש את תיקונו. אם אתה אדם קטן, אז הוא יעלה לך איזה כוח כזה קטן שתתקן. אז יהיה לך יצר אחד קטן. אם אתה אדם גדול, אז עולם התוהו הוא אומר, וואו, אולי הוא הגואל שלי. אולי הוא יגול את הניצוצות שתמונים פה. אז הוא מעביר לך כל מיני מחשבות לא טובות בראש, ורצונות לא טובים. והוא רוצה שאתה תעלה אותו, כי אתה אדם גדול, יש לך הרבה כוח. ואז פתאום, דווקא באנשים גדולים, פתאום יש להם יצרים גדולים ורצונות גדולים. זה הפשר של זה שיכול להיות כהן גדול בן 80 שנה שהופך להיות צדוקי. שאומרים חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. ש... איך קראו לו? יוחנן כהן גדול? יוחנן כהן גדול בגיל 80 הפך להיות צדוקי. בגיל 80 עדיין רחשו בתוכו כל מיני כוחות. אומר הבעל שם טוב דבר מדהים, אם אולי הוא אומר אותו, היה קשה לאומרו. הוא אומר, כל מה שעבר במחשבותיו של בלעם הרשע עבר בראשו של משה רבנו. אלא שמשה רבנו תיקן את כל המחשבות האלה. בלעם הרשע, מה עבר לו בראש? לא קשה לדעת. אדם שבא לתונו, אדם שמייעץ עצות של בנות מואב, זה מה שעבר לבלעם הרשע בראש. אומר הבעל שם טוב, כל המחשבות האלה עברו גם בראשו של משה רבנו. אלא שמשה רבנו תיקן אותה. אדם גדול, יש לו נפש גדולה. יש לו נפש גדולה, הרבה מאוד כוחות טוב מבקשים לעלות דרכו. לכן יכול להיות הרבה פעמים שאתם רואות רבנים שחוטאים בחטאים עזויים. אני לא בא להצדיק אותם. כשקרה אותו מקרה בצפת, אני עמדתי על זה במכינה, מישהו שם את הספרים בגניזה, אני ביקשתי שיסרפו אותם. ושזה במעמד התלמידים שיסרפו את הספרים שלו. כי אני חושב שצריך להוקיע מכל וכל כל תופעה כזאת של רבנים שסורחים ברמה כזאת. אבל רק להבין מה קורה, איך יכול להיות אדם שלמד כל כך הרבה תורה ומגיע למקומות כל כך רעים? כי כוחות התוהו שמבקשים לעלות דרכו הם עצומים. זה לא מתיר שום איסור, ויש את איש, זה האיסור הכי חמור, לא שייך בכלל.
זה יכול להיות, יש לו את זה במקביל, כי זה לא אמור להגיע לשלב מסוים שכבר...
אין שם, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים.
מה זה דבר את החסיד של
התניה? הצדיק של התניה זה דבר שלא בטוח שהרב קוק היה חותם שיש דבר כזה בעולם, אבל לא בטוח שבעל התניה חושב שיש דבר כזה בעולם. זה בתור מבנה... בספר אתה יכול לציין דבר כזה. במציאות, הרב קוק יעמוד על זה, בכל הפסקאות שתראו גם בהמשך, מי שתסתכל בתורת תמידות הנפש, עוד מרגע אנחנו נראה שאנחנו גם לא רוצים לסתום את האפיק הזה של עולם התוהו שיעלה יתברר דרכך. אם אתה צדיק, אתה מעלה את הכוחות האלה. אז שבא לתניה, כשהוא מדבר על זה, הוא אומר שההבדל בין צדיק לרשע זה שגם הצדיק עוברים לו מחשבות לא טובות בראש. הוא אומר את זה. רק הוא אומר, מה ההבדל בין צדיק לבינוני? שאצל הבינוני הוא מרגיש קצת הזדהות עם המחשבות הלא טובות, עם הרצונות הלא טובים. וזה חלק ממנו, זה החלל השמאלי שבלב שלו. הצדיק אצל בעל התניה, זה מישהו שזה מחשבות של אחרים. הוא יודע לזהות שזה לא שלו. זה כוחות שקיימים בעולם, והם באים אליי כדי שאני אתקן אותם. ובכל מקרה, מה שעולה מפה, וזו אמירה מאוד מאוד חשובה. לפעמים אנחנו נמצאים אחרי תקופה שעובדים על איזה מידה מאוד מאוד, ואת כבר חושבת שתיקנת אותה, והעצר הזה כבר זיקחת אותו, וזהו, נלחם, נצח, עבר תהליך, וזהו, די, גמרנו. לזה אני כבר לא אחזור לעולם. כמו שאומר הרמב״ם, ויעיד עליו יודע את האלומות, שלא ישוב לזה החטא עוד לעולם, ויחוד תשובה. את מגיעה לפעמים לתחושה כזאת. ופתאום אחרי חצי שנה, אחרי שנה, פתאום שוב מתעורר הכוח הזה. ושוב את לפעמים יכולה ליפול בעוד חטא. את אומרת, אז רגע, אז מה קורה לי? תיקנתי או לא תיקנתי? תשובה, אין דבר כזה לסיים את הכל. אין דבר כזה שאנחנו כבר יכולים להיות על זרי דפנה, אני כבר בזה לא אקשר, אין דבר כזה, צריך כל הזמן להיות בעמדה של בירור. למה? כי יש עוד ועוד כוחות חיים שצומחים מהתוהו שאתה צריך לתקן. אתה עוד לא זיקחת. רבי נחמן יש דימוי יפה לזה, הוא אומר, כשאדם נלחם ביצר הרע והורג אותו, אז נותנים לו יצר הרע גדול יותר להילחם איתו. זה כאילו כזה מאבק תמידי, אתה נמצא בדוק רב, הרגת את היצר הרע, זה כמו במשחקים, ניצחת שלב א', עכשיו אתה עובר שלב ב', לא נגמר המשחק. זה לא שאתה אומר, אוקיי, עכשיו מנוחה, זהו. אתה פשוט מקבל יצר יותר גדול. כשהסתכל על זה באיזה דיכאון כזה, אז איזה בסה, המלחמה הזאת לא תפסיק עוד לעולם. אז מה הסכסוכים כמו עם הפלסטינים, זה כל הזמן נשאר. מה זה המלחמה עם היצר הרע? אבל כשהסתכל על זה ככה, כשהסתכל על זה, איזה זכות זה? העלית כל כך הרבה כוחות חיים, ועכשיו עוד מבקשים לעלות דרכך, עוד מבקשים להתקן דרכך. עוד כוחות חיים מבקשים לעלות, כן.
זה ממש כאילו, הרמב״ם נגיד אומר ממש
הרבה, כאילו הרב קוק ממש חולק על הרמב״ם. שמה?
שהרמב״ם
בשמונה פקים,
הוא
אומר
שכאילו אתה גומר מידה וזהו. אני
לא מכיר. תגיד איפה זה כתוב.
לא, כאילו ככה.
אני לא מכיר דבר.
כאילו זה לא דבר שאני צריכה להתמודד איתו כל החיים.
כאילו
ברגע את הקונים מידה,
זה
לא מתמודד.
זה לא משהו.
אבל גם יש
עוד מקום,
זה
רשום.
יש
משהו אחר.
יש עוד מקום,
זה
רשום.
אבל
יש
עוד שם
של תפילת
הדרך. לא קשור. לא קשור, נקודת בחירה, מה שהוא אומר, אתה כל הזמן עובד על נקודה אחרת בתוך הבחירה, יש לך בחירה אחרת. יכול להיות שאתם מתבלבלות משהו אחר. יש אמירה והיא נכונה. נכונה מאוד, שכשאדם קונה הרגל, אז ברור שהרבה, אתה עושה משהו פעם אחת, פעמיים, שלוש, קנית הרגל. והכל הרבה יותר קל לך. ולפעמים מגיע איזה בחור, לומד על איסור נגיעה, ולא מבין איך הוא יכול להפסיק. לא מבין איך זה אפשרי בכלל. אני אומר לו, בוא תנסה פעם, פעמיים, שלוש, אתה תראה שאחרי שלוש פעמים, זה יהיה הרבה יותר קל. אתה תכנס לזה סטטוס הרגלי אחר. זה אני לא מדבר ברמה כזאת. ברמה כזאת של הרגלים, ברור שכשאדם קונה לעצמו הרגלים, הוא נמצא מקום הרבה יותר יציב, הרבה יותר קל לעבודה. ויחד עם זה, אני לא מדבר על הרגלים חיצוניים, אלא על תשוקות הנפש. הנפש, כל הזמן יש לה גם תשוקות. מה מתעורר בתוכה? ככל שאדם גדול יותר, כוחות החיים שלו אדירים יותר. הוא מלא, כמו שהרב קוק, כשהוא מדבר על תפילה, או פחות למדנו את זה ביחד, זה גם חלק מה שיש פה בחוברת הזאת, הרב קוק כשהוא מדבר על תפילה, הוא מדבר איך אדם מתפלל את תפילת ההוויה כולה. איך כשאדם מתפלל, הוא לא מתפלל, יש לו רצון, הוא מעלה את זה לפני השם. הוא קשוב לרצונות של הדומם, של הצומח, של החי, של כל בני האדם. הוא קשוב לרצון, לפעמים רצונות בעייתיים, של אנשים שרוצים דברים רעים. אבל הוא קשוב לרצונות האלה, הם מתנקזים בתוך הנפש שלו. והוא מתמיר, הוא יודע לעשות עבודה של מזבח. של להתמיר את כל האנרגיות האלה שלפעמים יש בהם דם, ויצר, ובשר. ולהפוך את זה לתפילה. הוא יודע לשמוע מה הבקשה העמוקה שנמצאת בתוך התאווה הזאת של אותו בן אדם שהוא שומע אותו. הוא אדם מקשיב מאוד, אדם צדיק. וכשהוא מתפלל, הוא מתפלל את הבקשות של כולם. רק במקום שנתפלל את זה כאיזו תאווה, מה זה תאווה? תאווה זה תשוקה, תשוקה זה רצון. הוא פשוט הופך את זה מרצון לתפילה. אז במקום רצון לאהבה נפולה, הוא הופך את זה לרצון לחום, לאהבה, לטוב, לחיבוק. וככה, לזה הוא הופך את זה, הוא מתמיר את זה בתפילה שלו, לרצון לשפע, רצון לברכה, רצון לאהבה. רק את אותה אנרגיה שהוא ספג מהאנשים שמסביבו, והם עוברים דרכו דרך מקומות שהם, כשהם נמצאים כחומרי גלם, הם בעייתיים, הם תאוותניים. הוא מתמיר את זה לעבודת השם. אנחנו במקום הקטן שלנו לא כצדיקים גדולים שמתפללים את תפילת ההוויה כולה. אבל כאנשים שיש להם גם כן אנרגיות של חיים וגם תשוקות חיים, העבודה שלנו זה לקחת את אותם תשוקות חיים ולהתמיר אותם לעבודת השם. כל מה שלמדנו היום אתם זוכרות בהעלאת המידות בחסידות, זה איך לקחת את אותם אנרגיות של כוחות חיים, שהם כוחות חיים של תוהו, ואתה מתמיר אותם לעבודת השם. הכלל הוא שגם כשאתה גדל יותר, אתה חושב זהו, מיציתי, תיקנתי את זה, נקסט, שלב הבא. יבואו לך עוד כוחות חיים כאלה לפעמים גם בתחומים שהם יצריים. אתה תיקנת יצר אחד, תקבל יצר גדול יותר, כי עוד כוח חיים מבקש לעלות ממעמקי התוהו, שתתקן גם אותו. כן.
למדנו עכשיו בשיעור הקודם על ישר וכובש, וכאילו לפי מה שעכשיו הרב אומר, זה נשמע שכאילו אין סיכוי להגיע להיות ישר, כי תמיד, כאילו כמה שתהיה, אף פעם זה לא יהיה לך כאילו הרמוני, ואתה תהיה חלק מזה, כאילו תמיד
אז
יבואו עוד...
ישר וכובש זה הטכניקה. גם הישר, הוא כל הזמן מתמיר את המידות שלו. רק הוא עושה את זה באופן כזה שהוא לוקח את הכוח הזה ורוצה לעבוד איתו ולא לכבוש אותו. ניתן דוגמה. אדם גדל וניתן לו יצר בגיל, נגיד גיל ילדות, הוא היה ילד טוב ירושלים כזה, והכי קל לראות את זה בגילי ה-10. זאת אומרת, ניתן דוגמה שהיא יותר קרובה אליכם, פחות קלה לזיהוי, אבל אדם... בחורה במדרשה, היא רק באה לקבל, ללמוד, יש לה רק רצונות כזה להתפתח, עבודת השם נפלא. אבל יום אחד היא בהמשך החיים, היא כבר גדלה ויש לה יכולת השפעה אדירה ויכולת מנהיגות, ולא רק בבית שלה אלא גם בחוץ, בעבודה שלה, יש לה יכולת של שליטה, של הרבה אנשים שרים למשמע, היא מנהלת בית ספר, יש לה הרבה כוח בידיים. מה שלא היה לך בתור בת במדרשה, שבעיקר בת לקבל, או בתור אמא בשלבים צעירים, פתאום ניתן לך המון כוח בידיים. יחד עם הכוח הזה באים אנרגיות של תוהו. את אדם יותר גדול, יכולת השפעה יותר גדולה, גם כוח הרס, שבא יחד איתו ממעמקי התוהו. ויש שם יותר אנרגיות של אגו, ויותר אנרגיות של שליטה, יותר אנרגיות של גאווה וכבוד ועוד כל מיני, באים יחד עם הכוח הזה שהתפתחת, באים יחד איתו עוד כוחות. עכשיו איך את מעלה את הכוחות האלה? עד כאן אמרנו נתון שהרב קוק הסביר, אדם גדל, מתפתח, עוד ועוד כוחות צומחים בממקה הטוב. איך את עובדת עם הכוחות האלה? אחת, תלך בדרך של כובש. כל מה שצף לה איזה רגש כזה, תדחוק אותו. מי אני שאני אתנסה על מישהו אחר? היא תשתיק את, את הכוח הזה, היא שמה לב שזה פעם פעמיים היא נכשלה בכעס או בגאווה או כל מיני דברים כאלה, אז בפעם הבאה היא תגיד אולי אפילו לא בטוחה שאני רוצה את המשרה הזאת ועוד כל מיני דברים כאלה. זה דרך של כובש. דרך של ישר יהיה רגע, הכוח הזה ניתן לי כי התפתחתי, הכוח הזה ניתן לי כי אני היום יכולה להשפיע הרבה יותר טוב, בגלל זה ניתן לי הכוח הזה. איך אני לוקחת את האנרגיה הזאת, שיש לי הרבה יותר בידיים, אנרגיה של הובלה ושל לשלוט על המערכת, ואני מנתבת את זה למקום מועיל ולא למקום מזיק. זה יהיה דרך של ישר. היא גם כן תעשה הרבה מאוד עבודה עם המידות, אבל עבודה של ניתוב הכוח ולא עבודה של הדחקת הכוח. בסדר? אבל אין שלב בחיים שאנחנו על אוטומט. איך משמע את הרב מרדכי אליהו אומר? זה לברכה, הוא אומר, ברגע שאתה סיימת לעבוד על המידות שלך, אז תדע שאתה יכול לעבור שלב. תעלות למעלה. כי אם אתה פה, סימן שיש לך עדיין מה לעבוד. ויש פה עוד כוחות חיים שמבקשים לעלות דרכך. בסדר? ממעמקי התורה. שהם עולים לתוכנו. בסדר? ובואו נראה שוב את הדברים של הרב. הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם. כי גם אם זיכך האדם, יכול להיות שהרמז פה, כל מה שאני קורא, זה מציקה לי המילה מעולם ולא לעולם. היה יותר נכון לכתוב, הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת לעולם. אף פעם זה לא ייפסק. למה הרב אומר, הדרישה לזיכוך המידות אינה נפסקת מעולם? מעולם כי זה מהעולם הזה. זה מעולם מחכה לך הכוחות האלו שתזכך אותם. היא לא נפסקת מעולם. היא תמיד מחכה לזיכוך. יש פה כוחות שהם כל הזמן דורשים שתזכך אותם. מאז ומעולם הם דורשים את זה. כי גם אם זיכך האדם את מידותיו בהיותו במעמד רוחני ממוצע, כשמתגדל מוציאו תעלומות חיים ממעמקי התוהו, החיים שלו גדלים, הוא נהיה מלא עוצמות חיים יותר, שזה דבר מבורך, אבל זה יותר כוחות מבקשים לעלות. שבאים אצלו לידי גילוי נפשי, ואלה החלקים עדיין לא נתבררו מעולם. וצריכים תמיד זיכוך חדש. ומתוך כך, צדיקים שאין הגידול פוסק מהם, דווקא הצדיקים שהם כל הזמן גדלים רוחנית, מתפתחים, 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 ועוד ועוד כוחות חיים מופיעים בקרבם, שהרי הם הולכים לחיל אל חיל. הם עוסקים תמיד בתשובה בפועל שאחד מחלקיה החשובים הוא זיכוך המידות וברורן. כן, דבר מתמיע שהרב קוק יושב בחודש האחרון של חייו וכבר בין 70 כמעט, ואיזה טוב הוא עוד לא עשה בעולם, כל כולו רק טהרה וקדושה, ולומד מדי יום בחודש האחרון לפני פטירתו, לומד חובת הלבבות. חובת הלבבות זה ספר מוסר מהספרים היותר פשטניים במוסר. מוסר לנפש הבהמית, איך לתקן אותה, ויש שם ממש מילים חמות של לרצות להיות יותר טוב, הוא מדבר עם היצר הרע בשפתו. זה מה שהרב קוק לומד בגיל 70, כי הדרישה לזיכוך המידות לא נפסקת מעולם, ותמיד אתה צריך עוד ועוד. וגם אצלו עולים כוחות חיים שהוא צריך לתקן אותם. תראו איך הוא אומר בפסקה הבאה, שהוא מדבר ממש בגוף ראשון. אם מתגבר היצר הרע בכל יום בדרכי תוהו חדשים, אדע כי בא לסלול דרך להעלות כל הימים לאור החיים העליונים. ברוך אדוני יום יום, והיא כדברה אליו יום יום ולא שמע אליה. קודם כל הרב מדבר פה על עצמו. אדע כי בא לסלול דרך. אם מתגבר היצר בכל יום בדרכי תוהו חדשים, הרב אומר, כל יום אני מרגיש את היצר הרע מתעורר בדרכי תוהו חדשים. הוא מעלה איזה תוהו ובואו מפה, תוהו ובואו מפה. רצונות לא טובים, רצונות הרסניים, רצונות תאוותניים, הוא מעלה כל הזמן. אז אני אדע כל יום לסלול דרך, להעלות כל הימים לאור באור החיים העליונים. כל כוח כזה שעולה הוא מבקש תיקון, הוא מבקש שאני אעלה אותו, מבקש שאני אלמד איך להביא אותו באופן חיובי בתוך הקדושה. זה ישר. כובש זה אחד שמדחיק את הכוח הזה. אחד שמעלה את הכוח הזה בתוך הקדושה, זה סולל דרך חדשה בעבודת השם לאור הכוח הזה שניתן לו עכשיו. פתאום בא פה איזה כוח פורץ, איזה כוח, בואו נחשוב על הדור, בא פתאום איזה כוח כפירה גדול בעולם, מרדנות. אז יכולים לבכות כל ההורים, איזה מין דור בא לעולם, איזה מרדנים, איזה דור חצוף. אבל אפשר להסתכל על הדור הזה ולהגיד, רגע, יש פה אנרגיות של תוהו שבאים איתו, בואו נסלול דרכים חדשות בעבודת השם לאור הדור הזה. זה מה שעושה הרב קוק. עכשיו הוא מסתכל על על הדור, הוא חי חיים של דור. הכוחות האלה צפים בתוכו, והוא אומר, כל יום יש לי עבודה מחודשת. והיא כדברה אליו יום ויום, ולא שמע אליה, איפה זה כתוב? אצל יוסף. והיא כדברה אליו יום יום. והיא ממש, כל יום העלתה טיעונים חדשים, למה לחתור? ומביא הרב כנגד זה את הפסוק, ברוך השם יום יום. זה מדהים. הוא עושה גזירה שווה. הוא אומר, מכוח היום יום של אשת פוטיפר, עולה ברכת השם יום יום. הבעת עליה. ברכת השם יום יום, זה אומר שהעולם הולך ומתברך ומגלה עוד ועוד טוב כל יום. ברכת השם מופיעה בדרכים חדשות בכל יום. בזכות מה? בזכות הבירור המחודש שאנחנו עושים לעוד ועוד כוחות חיים שעולים מהתור. לכן אין שלב שהיהדות גם תהיה דת סטטית. טוב, הגענו למנוחה ולנחלה. אנחנו עוד רגע נראה מתי זה נקרא מנוחה ונחלה במובן מסוים. אבל אין שלב של סטטיות. שהגענו די. כל התשובות באמונה, כל הבעיות של התרבות, פתרנו אותם. עם ישראל עכשיו רק נשאר לשמור חזק את החומות. סיימנו את הסיפור של... אין דבר כזה. אם אתה נהיה עם יותר מדי חומות מהעולם, אתה מפסיק את תהליך הגדילה שלך. כי הבירורים הם אלה שמבינים את הברוך השם יום יום. אלא מה שאתם זוכרים את הציור שציירנו עם דוד המלך? הם המים שאחרי זה אתה יכול להזין איתם את העולם. אם תהיה באיזה גטו רוחני וגטו תרבותי, זה ריקבון פנימי יהיה.
הרב, אז כאילו מה קורה אצל הרשעים? גם הם כאילו יש בהם כוחות מהתיקים.
יש להם תור בלי תיקון. יש להם המון אנרגיה של תור, אבל אין שם מישהו שעושה מזה, יש שם רק כדברה אליו יום ויום. אין שם את הברוך השם יום יום, אין שם את המישהו שהופך את זה לכוח חיים מועיל. ברוך אתה יודע מה יום.
לכן חוזרים
בתשובה,
כאילו,
רואים
שהם יכולים להגיע
להפסקות
הכי
גבוהות, כי הולכים את כל הטוב, וכאילו... לא מסוים, כן. התקווה של עם ישראל זה הדור שאתה חוזר בתשובה היום. זה התקווה שלנו. הם נותנים מענה תרבותי, הם מעלים כוחות חיים אדירים. תעברי על כל היוצרים הגדולים במוזיקה, כמעט כולם תראי בעל התשובה. אני מדבר בקדושה, אלה שיוצרים בקדושה. או בנים של בעלי תשובה. מה זה? שאנחנו צריכים לחזור בתשובה. צריכים גם להיות בעלי תשובה. צריכים לקחת בעל תשובה, זה לא דווקא אחד שהיה חילוני גוי וחזר בתשובה. אלא אדם שיש בו צדדים חילוניים, שאתה מגייר אותם, אתה הופך אותם לעבודת השם, ואתה מעלה את הכוחות חיים האלה לעבודת השם, וזה מביא את הברכה בעבודת השם. מה זה?
זה
משהו מאוד
כללי
ולא משהו ספציפי. מה הכוונה? שלדעתי, כל בן אדם יש בחיים, גם הבן אדם הדתי וגם הבן אדם החילוני, יש לו את המקום אחר בחיים, שהוא פחות מסופק מהם, והוא יותר רוצה להתקדם, אז הוא לא רואה
מקום של תורה ומצוות שהוא משתלב בעקבותיו, אבל...
לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה.
הרב אמר שזה קצת שאנשים שלא היו תשובות.
אמרתי שאצל בעלי תשובה את רואה ממש איך הם לקחו כוחות של תוהו ובוהו שלהם. ממש, כוחות של מוזיקה שהם היו בהופעות ועשו איתם מלא אנרגיות אבל לא לקדושה. ואיך שהם חזרו בקדושה הם לוקחים את אותם כוחות ומנסים ליצור להם עידון וזיכוך ויכול להיות שיר של אביתר בנאי שיקח את כל האנרגיות של, שיש לו בהופעות ויגיד איך הוא פוחד מהכוח הזה ואיך הוא רוצה ליצור איתו דברים טובים ולא רק אגו. הוא לוקח את אותו כוח אנרגיה ומביא אותו לתוך הקדושה. אצלנו, כאנשים שגדלו בציבור דתי לאומי, זה גם נעשה, יותר בעדינות. כל אחד יש לו את הכוחות האלה שהוא מכיר בעצמו, שהם כוחות שלא לוקחים אותו לתוך מקום טוב. ואיך אתה לוקח את אותה אנרגיה? אתן לך דוגמה, יש לי תלמיד, דתי לאומי, הכל בסדר. אבל הוא, יש לו יצר סקרנות חזק ביותר, מאוד מאוד חזק. אז זה מביא אותו לנפילות קשות באינטרנט, הביא אותו לנפילות קשות מאוד באינטרנט. והוא מכיר את הכוח הזה של הסקרנות בצורה מאוד חזקה. כשהוא החליט שהוא מתקן את עצמו, הוא גם תיקן את עצמו, הוא גם שם חסימה וכל מה שצריך, וגם הוא מאוד מאוד עובד עם עצמו לעבור שיפור בזה, אבל גם הוא החליט שהכוח הזה הוא הוא אנרגיית חיים, כוח הסקרנות שלו. הוא אמר, אני עכשיו בסקרנות הזאת, אני אקרא באינטרנט את כל המידע של כל הבעיות שיש באינטרנט. איזה בעיות כאילו, נמצא מהאינטרנט, הרי אני יודע איך להגיע לכל המקומות, אני לא יודע איך הוא עושה את זה. מביא מידע, קיצור, הכין חוברת כזאת, של סקרים שיש בכל העולם ובמדינת ישראל, על צפייה בתכנים אלימים, בתכנים לא צנועים, ואיך מתמודדים עם זה, הכין עבודה שכל מידע שהוא דלה זה מהסקרנות שיש לו באינטרנט. הכין מידע כזה, בא לצוות של הרמי, אמר, עשה עבודה, כנסו ישיבת רמי על העניין הזה, הוא נתן שם הרצאה, תאמין לי, יותר טובה מכל איזה מרצה שמרצה על אינטרנט. הוא מכיר את הדברים מבפנים, וגם כושר הסקרנות שלו בא לידי ביטוי בצורה טובה. הוא היום אחד מהפעילים הגדולים של עזים בקדושה, אם אתם מכירות, והוא הכניס את זה לאלי, היום כמעט 90% מהתלמידים יש להם סינון לאינטרנט. זה כמעט 100% עליו, בזכותו. וזה לקחת את אותם אנרגיות שלך, שהוא אדם, כשהוא נפל איתם, הוא נפל עמוק, וכשהוא עלה איתם, הוא עלה גבוה מאוד. והוא לקח את אותם, אותו כוח, הניע אותו קדימה.
הרב, יש דברים טובים, נגיד, בכוחות, לא סקרנות, נגיד, סתם עצב, או כל מיני נטיות כאלה.
עצב זה נטייה לנגיעה, נטייה לגעת בדברים עד הסוף, לטוטליות של מגע, לטוטליות של להיות. אדם יש לו משהו מעציב בחיים, לא קיבלו אותו לאיזה מקצוע, ממשיך הלאה, הוא לא עצוב. יש אחד שישהה בזה הרבה זמן, ימשש את זה, יבכה על זה, יעשה מסיבת בחייה על זה, ישהה בזה הרבה. זה אדם שיש לו הרבה פעמים נטייה לעצבות, נטייה לכבדות, שהייה. זה אנרגיית חיים. כל מה שבא להגיד שזה אנרגיה. זה אנרגיה שיכולה מאוד לשמש אותך גם בעולם התיקון. היא פה, היא לוקחת לעולם התור, היא יוצרת לאיזה כאוס בחיים, לאיזה אין כוח לקום בוקר, אני רוצה לעשות כלום. בגלל איזה דבר קטן, הכל שוקע. אבל זה גם אדם כזה, כשמדברים איתו, מרגישים שהוא, אם הוא לוקח את הכוח הזה לטובה, הוא יכול לשהות עם כל אחד, הוא יכול, יש לו סבלנות לאנשים, יש לו יכולת להכיל, יש לו שהות, יש לו יכולת לגעת עד הסוף בדברים. הוא לא כזה עובר הלאה, מדלג, יש לו יכולת נוכחית. כדוגמה, זה לקחת כוח ולגאול אותו. זה אנרגיית חיים שצריכה גאולה. בסדר? אם גואלים אותה, עולים עוד כוחות חיים בנפש, אל תדאגו, אנחנו כל החיים עוסקים בתהליך של זיכוך.
זה לא כל כך ברמן, כי זה יכול להיות לשמש גם וגם.
נכון. כל מה שאני בא להגיד זה שזה אנרגיות חיים. אנרגיית חיים היא צריכה עבודה של זיכוך. ואנחנו כל החיים מקבלים עוד ועוד אנרגיות. כל החיים עוד ועוד ועוד כוחות עולים בתוכנו ומבקשים תיקון. אני רגיל להגיד שבניסויים זה המקום הכי, מעבדת התיקונים הכי רצינית לכוחות של תוהו. בתוך הבית גם הנפש שלך מרגישה יותר יציבה כדי להציף דברים מהתוהו. ואז פתאום אדם מתחתן ובאים המון כוחות חיים חדשים לתוך הבית, המון כוחות חיים. ואז הם צריכים זיכוך, הם צריכים עיבוד. והרבה אנשים לא מכירים את עצמם, פתאום היא אומרת לו, אני לא מכירה את עצמי ככה, אני לא מכירה את עצמי מתנהגת ככה, זה בסדר, יש לך כוחות חיים נוספים שנוספו, את צריכה עכשיו לזכח גם אותם, ככה זה החיים, וככה תהליך הגדילה שלנו. וגם היא יכולה להגיד, אבל זיכחתי את זה, חשבתי שגמרתי את זה, וגם הוא יכול להגיד, גמרנו עם זה. יש עוד תהליכים שכל הזמן עובדים. בסדר, הוא נקרא רק את השפת אמת, הוא אומר אותם דברים ממש כמו הרב בעניין הזה. בפסוק, כדברה אל יוסף יום יום, דהית יצרו שאדם יתגבר עליו בכל יום. והטעם, כשהקדוש ברוך הוא ברוך שמו מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ממילא נולד התגברות היצר הרע גם כן, בכל יום מחדש. וכל המסורה, כלומר יש פרשנים שהם עושים מסורה בכל, נגיד שכתוב יום יום, הם יגידו לך איפה כל המקומות בתנ״ך שכתוב את הביטוי יום יום. אז אומר כל המסורה, כל המקבילות בתנ״ך לביטוי יום יום, הם קשורים לעניין הזה. ברוך השם יום יום יעמוס לנו, והיש השעשועים יום יום, כי רצונו של השם יתברך, שבני ישראל יבררו בכל יום הטוב מרע. זה תהליך הבירורים שכל יום ממשיך. זה מה שכתוב גם על התורה, והיש השעשועים יום יום. שבתורה יש כל הזמן שעשועים חדשים. מה עם שעשועים שקודם יש בתורה? היא מתייחסת פתאום לעוד תופעת חיים שיש, ועוד תופעת חיים שיש. זה השעשועים שיש בתורה, עוד ועוד חידושי תורה נוצרים מהבעיות שמתעוררות. בעיה זה בקשה. נכון, בארמית, צבטאון ובאותאון, עוד ועוד כוחות חיים בעייתיים מהתור מבקשים תיקון. מבקשים שניגל אותם ונלמד מהם דרכי עבודת השם. אוקיי, זו אמירה הראשונה, אני חושב היא מאוד משמעותית, לקחת אותה מהדברים של הרב, שמכל מה שאנחנו לומדים על עולם התור, שזה לא רק שהזיכוך, מה שאמרתי בהתחלה, שזה אפשר להבין, אבל זה כאילו קצת משאיר אותנו נינוחים. שתמיד יש חטאתי נגדי תמיד, תמיד יש מה לזכך, כי תמיד יש, אתה לא תשלים את ה... אתה, תמיד יש עוד ועוד דקויות להשתלם בהן. פה אין הכוונה רק בדקויות, לפעמים הדקויות האלה מסתברות כעוצמות חיים שיכולות לטשטש את כל הבן אדם. אנשים גדולים פתאום יכולים ליפול. ואנחנו צריכים להיות כל הזמן בעבודה של זיכוך ותיקון. טוב, דבר שני שהרב יגיד עכשיו זה איך מתרחש תהליך התיקון עצמו. איך אתה, איך, מה החוויה שאתה יכול לזהות כוחות של תוהו עכשיו מבקשים תיקון? אותם לצוצות הקודש שהם משוקעים עדיין במעמקי תהום הרע, כן, עברתי פסקה בעמוד הבא. אותם לצוצות הקודש שהם משוקעים עדיין במעמקי תהום הרע, גורמים את ההכרח של הצעקה, שהיא מורגשת בכל הגוף. אומר הרב, כשכוחות של תוהו מבקשים תיקון, הם עושות את זה בצורה של צעקה. מה זה צעקה? צעקה זה... כשאנחנו מדברים, אז הם מדברים, אז מבינים אחד את השני. כשמישהו מרגיש שלא שומעים אותו, אז הוא צועק. כשמישהו מרגיש שהוא צריך לבטא משהו ש... אם הוא יגיד את זה בעדינות, אף אחד לא יבין מה הוא רוצה. אז הוא צועק. לפעמים אתה מרגיש צעקות פנימיות בתוך הנפש שלך. יש איזה... בלגן פנימי, איזה צעקה פנימית שמבקשת לפרוץ. אומר הרב, תזהה. יש פה כוח שמבקש גאולה. כשאת מרגישה צעקה פנימית, זיהוי. עכשיו יש פה כוח שמבקש גאולה. יש פה כוח של תוהו, תנסי לאתר אותו. מה זה צעקה פנימית? מי שחווה את זה יודע מה אני מדבר, אבל מי שלא... צעקה פנימית זה משהו שהוא לא בסדר הרגיל. כמו שאת... מה זה? כן, אבל לפעמים הם צועקים איזה משהו, יש להם אמירות ש... אני לא יכולה ככה. אני צריך לעשות ככה. אני לאו דווקא. לאו דווקא שלילי, אבל זה צעקה שהיא באה לשבור את הסדר. גם אני רוצה להיות יותר טוב, אבל בצורה של צעקה זה כוח שהוא טוב בהתחלה. הוא כוח שאומר, לא יכול להמשיך ככה את החיים. הסדר הזה הוא קטן עליי. אני רוצה לגול פה איזה כוח שהוא מעל הסדר הזה. ואז אתה צריך לרדת אליו. אתם זוכרים, זוכרים מאיפה הגיעו כוחות התוהו? אבל זה לא רק איזה מסכנים, איזה שבועים פה ב... זה כוחות של... הכוחות הכי גדולים ששבועים פה למטה. זה כוח של צעקה שאומר, הסדר הזה קטן, אני צריך משהו יותר גדול. בדרך כלל, זה לא יבוא כל כך באמירה חיובית, ועם הצעקות האלה, זה צעקות של יצר, או כעס, או אנרגיות לא חיוביות כל כך, שבאות, אתה צריך להתייחס אליו כמו אל ילד, שהוא לא יודע לבטא את עצמו, ילד אמרנו עוד פעמים, זה קצת כמו כוח של טוב. הוא לא יודע לבטא את עצמו, הוא לא יודע להגיד, אמא, השיניים כואבות לי, אני רוצה שתקרא. הוא צועק. הוא לא יודע להגיד, אמא, אני רעב. הוא לא יודע. אז הוא צועק על אחותו, ויש בלגן בבית וזה, ואז היא אומרת, רגע, אתה רעב אולי? אולי זה מה שאתה רוצה להגיד? ואז היא לוקחת את אותו כוח ומביאה לו מענה. גם בתוך הנפש שלנו זה ככה. יש איזה ילד שכל הזמן צועק לפעמים. וכשהוא צועק, יש לו איזה כוח שהוא רוצה לבטא, צריך לעזור לו להתקן. כל מה שיוסיף האדם לברר את הניצוצות השייכים לו, ולא יהיו כל תנועותיו ומעשיו, כי אם ביושר ובקדושה, ככה ירגיש שדיבורו בנחת פועל הכל, והולך למישרים, דובר שפתי ישנים. יש אנשים שבשלבים מסוימים הם מרגישים הרבה צעקות בתוכם. יש שלבים כאלה, לפעמים אצל בעלי תשובה, מי שמכיר, או אצל אנשים שיש בהם המון 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 אנרגיות. אתה מרגיש שכל מה יש לו צעקות פנימיות. ואומר הרב, ככל שהאדם יותר מתקן את עצמו, שוב, לא תיקן את עצמו ברמה טוטלית, כי אין דבר כזה, כי כל הזמן באים כוחות חדשים. אבל ככל שאתה יותר מתקן את עצמך, יש משהו יותר רגוע. אתה מרגיש יותר דיבורים פנימיים. אתה יותר מרגיש שהכוחות בתוכך שרוצים להיגאל, הם באים ואומרים לך, יותר כמו מדברים, פחות כמו צועקים. אתה לא מרגיש את הלחץ הזה הפנימי. אתה מרגיש שיש כוח שאתה מרגיש שיש רצון, שאתה רוצה להביא אותו לידי ביטוי בצורה מתוקנת. זה לא כל כוח שובר. צעקה זה משהו שהוא שובר, הוא יוצר איזו הפרה באיזון. במצב מתוקן אנחנו לא מעלים כוחות חיים רק אחרי שבירות. אלא פשוט יש לי רצון, אני לומד איך לברר אותו, להביא אותו לעולם בצורה מתוקנת, ומביא אותו לעולם בצורה מתוקנת. לא הכל צריך לבוא דרך שבירות. בשלבים ראשוניים, כל כוח כזה שפורץ הוא שובר, הוא הורס. אבל בשלב שאתה יותר בונה מצב מתוקן, הכוחות עולים בצורה מתוקנת. אני אתן אולי קצת יותר משל לזה. אני אוהב להגיד שכשאדם בונה בית, אז הכוחות שעולים, אני אגיד כך, כשאדם מתחתן, אז הרבה מאוד מהבירור של עולם הטוב שלו נעשה בצורה מתוקנת יותר. לפני כן, הכוחות האלה הם יותר פורצים, יותר צועקים, הם יותר תהומיים. כשאדם מקים בית, מקים בית זה גם בנפש. יש שלב שאדם, יש לו תוהו ובוהו פנימי, שכל הזמן מבקש דברים ורוצה דברים, באו לטוס להודו ולעשות ככה ולעשות ככה. יש איזה שלב שיש לו איזה מקום בעולם. הוא בירר לעצמו מה הוא רוצה מעצמו. הוא בירר דברים יסודיים שנותנים לו בית. מרגיש שייכות, מרגיש שיש לו איזה משנה תורה שהוא קשור אליה. הוא לא מרגיש תלוש, לא מרגיש בתוך ים, בתוך הים. הוא נמצא על יבשה. זה שלב שבו אתה עובר קצת מרמה של צעקות לרמה של דיבור. שכוחות הטוב כשהם עולים בתוך החיים, עולים לא בצורה של כוחות הרס. מי שפגש מישהו פעם שיש לו המון צעקות פנימיות, יודע מה אני מדבר. אדם שכל הזמן יש צעקות בפנים. כל הזמן רעש פנימי כזה. והוא חייב לטוס לפה ולעשות את זה ולסוע, הוא כל הזמן בתנועה כזאת של רעש פנימי. אחרי שאדם אומר הרב, אחרי שאדם בונה איזה יסוד, אז יש לך דרך בחיים. שנת מדרשה עושה המון בהקשר הזה, אבל בכלל יש אנשים שהם יותר שייפים. מה זה? לא רק שייפת דיבור, לא צעקות. יש לך מקום, יש לך נחת. לפעמים זה קורה כמו שאמרתי, אחרי חתונה שאדם, יש לו כבר שייכות זוגית, יש לו בית. עולים המון כוחות חיים של תוהו בתוך המערכת הזוגית, אבל בצורה של דיבור, לא בצורה של צעקות. מה זה? כן, את יכולה להגיד, זה לא ככה. זה בצורה יותר גלית. זה הדרך המתוקנת יותר. לא רק ככה. ככה, בשונה מזה, זה לפעמים אדם שהוא פשוט החיים שלו יותר קטנים. אבל ככה, בצורה יותר גלית, זה דרך של ברור. מאוזנת, אתה כל הזמן לומד משהו ומברר עוד כוח. זה לא חייב לעשות בצורה של צעקות, אלא בצורה של דיבור. למשל, הדין של דיבור וצעקה זה למשל שהנפש מכירה אותו.
כן. כן, כאילו שאדם מקים בית, וכאילו יש לו את המקום הרציב שלו, אז הוא יכול להיות שכוחות התוהו יותר יעלו,
יכולים לקרות שני דברים, כן. יכולים לקרות שיעלו יותר כוחות מהתוהו, אבל הם יתבררו בצורה יותר, הם יעלו בצורה יותר מאוזנת, יותר מתוקנת. כשאדם, זה לאו דווקא להתחתן. זה, אדם רוצה, יש אנשים שמרגישים, שוב, זה מצוקה. מצולות ים תוציאן, מי שמכיר קצת, חוזרים בתשובה ברסלבים, יודע מה אני מדבר. יש אנשים שיש להם המון צעקה פנימית. המון המון צעקה פנימית, והם תרודים בקולות פנימיים ש... לא טוב לו, שום דבר לא טוב לו, הכל, הוא נע כל הזמן בחוסר שקט כזה. כשאדם מצא את מנוחתו, יש המון דברים שיעלו לבירור. אבל בצורה של יותר גלית, יותר עדינה. כמו שאדם מתחתן, המון דברים מתבררים בזוגיות, המון. רוב הבירור האישיותי נעשה בתוך הזוגיות. כי אשתך היא מראה שלך ואתה מראה שלה. והמון רצונות חיים עולים דווקא מתוך הביחד. והרבה חלומות, ופתאום יש לכם בית לבחור. וקניות, וזה לא רק איזה עצמאות מסוימת שיש ברווקות. וגם לא תלישות מסוימת. אז יש יציבות מצד אחד, אבל יש כל הזמן ברורים שנעשים, אבל דרך תקשורת. דרך דיבור. לא בצורה של צעקה ואילמות, זה תנועה אחת. אדם שמרגיש שהוא לא יודע להסביר את עצמו, אז הוא צועק. זה שלב שאנחנו, לפני שאנחנו לומדים לדבר. וחלק מהתיקון שלנו זה הדיבור. כמו שהרב אומר, הוא אומר עדיין, וזה חשוב מאוד לדעת, גם אחרי שאת מרגישה כבר נכנסתי לעולם הדיבור, יש לי יציבות, יש לי עוגן, אמנם כל זמן שמצטרכו להעלות ניצוצותיו ממעמקים, יפה צעקה לאדם. עדיין יכול להיות שיצופו לו דברים מהטוב. ועד יפה צעקה לאדם. באיזה הקשר אמרו חז"ל שיפה צעקה לאדם? מי יודעת? חז"ל אמרו שיפה צעקה לאדם, מה זה? באיזה הקשר? יפה צעקה לאדם, היפה שאדם יצעק? ומה חז"ל מתכוונים? תפילה. יפה צעקה, צעקה בהקשר הזה היא תפילה. ותראו איזה יופי הרב מסביר. הוא אומר, הצעקה בהתחלה שהוא תאר הרי זה צעקה של... צעקה של חוסר שקט, צעקה של מועקה, של לחץ פנימי. הרב אומר, אחרי שבנית בית, אחרי שבנית איזו יציבות, הולך אל מישרים, דובב שפתי ישנים. כן, דובב שפתי ישנים זה הכוחות האלה הישנים, הרדומים, שהם רוצים גאולה. הולך לדודים למישרים, דובב שפתי, הם עולים בדיבור. עדיין לפעמים נקרא צעקה, אבל הצעקה הזאת לא תהיה צעקה של הרס, אלא צעקה של תפילה. אז פתאום את תביא את האנרגיה הזאת באיזה קשה לי מאוד, אבל תביא את זה בתפילה, בפנייה, בזוגיות, לא באיזה מקום חסר הקשר שרק צועק איזה אמירה בתוך החלל ומתפרק. בסדר? זה מה שקורה כחלק מתהליך התיקון. כן.
הצעקה היא שלב מחייב?
הצעקה הראשונית או השנייה שלא עליה? הראשונה?
בשלב מחייב, או
שאדם
יכול להגיע לבירור
הזה
גם בלי הצעקה?
קודם כל, באבולוציה שלנו, כן, זה שלב מחייב, ובדרך כלל בילדות יש צעקה, והרבה פעמים גם בנערות יש צעקה. זו תקופה בחיים שבה אנחנו יותר חשופים למקומות של התוהו, בלי שיש לנו איזה בסיס של תיקון. ואז יש יותר צעקות מבפנים. ילד קטן הוא מלא צעקות. הוא מלא רצונות, והוא כועס אותם, והוא בוכה אותם, והוא... זה יותר בא בצורה של בלגן מבפנים. בשלב יותר מסודר אנחנו כבר מגיעים לאיזה יכולת להיות אסופים ומסודרים כדי להביא את המקומות האלה בצורה יותר מתוקנת לעולם. כשהם יתגלו בשלב המפותח, הם לא יתגלו בצורה של צעקה. את יכולה פשוט להרגיש שיש לך רצון, ניתן דוגמה לכוח חיים שעולה בצורה מתוקנת מהטוב. יש לך כישרון בצילום. ואת מרגישה שכל החיים לא הבאת אותו לידי ביטוי, וממש בא לך להסתכל על דברים קטנים ומדויקים ולצלם מהזווית שלך אומנותית. זה כוח חיים. הכוח חיים הזה כשהוא יעלה לעולם, יש לו לא מעט דברים שהוא צריך לברר עם עצמו. מה נכון לצלם, מה לא נכון לצלם, איזה דברים ראוי לחשוף, איזה דברים לא ראוי לחשוף, לא כל דבר נכון לחשוף, נכון? אז הכוח הזה יעלה, והוא יכול לעלות לא בלי צעקה, בלי שום דבר. אני רוצה להביא טוב לעולם, יש לי כוח חיים, אני רוצה לברר איך להביא אותו בצורה מתוקנת לעולם. זה ממש יכול להיות רגוע. ויכול להיות גם כוח חיים כזה שיגיד, נמאס לי עם כל הבנליות של מערכות יחסים בין אנשים, אני רוצה שכל אדם שאני פוגש, אני אגיד לו את כל הקישקש שלי על ההתחלה, לא יודע מה, זה כוח כזה שעולים לפעמים מהתוהו. ואדם כזה, הוא יצטרך ללמוד איך ל... זה צעקה. לפעמים זה יעלה ככה, לפעמים ככה. מה שהרב אומר, שכן שאדם בנה איזו יציבות נפשית, זה יעלה בצורה יותר עדינה. מה 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 כן. בסדר? אוקיי. הפסקה הבאה היא הדבר השלישי. דיברנו על זה שכל החיים, אחת ההשלכות, דיברנו עליה הראשונה, זה שעבודת הבירורים הזאת, מעולם התור, נותנת לנו הבנה שכל החיים אנחנו צריכים להיות בעבודה, וב' שאיך העבודה הזאת נראית, לפעמים תראו בצורה של צעקה, ואחרי שאת בנית משהו, יש לך יציבות, אז זה יהיה יותר בצורה של כוח חיים שמבקש למצוא את הביטוי שלו בחיים שלך בצורה מתוקנת.
מה אני יכולה לסביר על פעמד הצעקה השנייה?
הצעקה השנייה היא יותר נעה בתנועה של תפילה. יש לך לפעמים גם אחרי שבנית איזו יציבות, ואת יודעת מה את רוצה בחיים, את לא באיזה בלבול גדול ואת לא יודעת אם להיות בודהיסטית או יהודית או כל מיני דברים כאלה. את נמצאת בעולם, יש לך, את רוצה קשורה לתורה, את רוצה בית של תורה, יש לך עולם של תיקון, עולם התיקון. עכשיו בתוך זה לפעמים יש לך מצבים בחיים, וקודם בתוך זה את מבררת מה את רוצה לעשות יותר, וזה את מעלה כוחות מהטוב, מבררת אותם. לפעמים יעלו איזה כוחות שהם יעלו קצת בצורה קצת יותר צועקת. נגיד, אני לא יכולה עם כל הסדר יום השוחק הזה של הבית, של כביסות וחיתולים ואוכל וכל זה, אני רוצה משהו יותר גדול בחיים שלי, אני רוצה קשר יותר עמוק עם בעלי, נגיד, צעקה. הצעקה הזאת, את יכולה להוביל אותה למקום הרסני, את יכולה לנתב אותה לתפילה. זה מה שהרב מנתב את זה. אחרי שיש לך יציבות, אז אותם כוחות חיים שפעם יכלו להביא לסלידה מהעולם הזה, סלידה מהסדר, סלידה, עכשיו יבואו בצורה של תפילה. אני רוצה להביא את אותו רצון פנימי, אבל בצורה מתוקנת לעולם. ופשוט הוא, תבטא אותו בצורה לא צועקת, הורסת, אלא צועקת, מתפללת. והתפילה הזאת תהיה תפילה, יפה צעקה לתפילה. זה דבר מאוד עמוק. לפעמים התפילות שלנו הן תפילות כאלה בנאליות. שמתפללת, אני יודעת שאני צריכה לחשוב על ירושלים, אני חושבת על ירושלים. לפעמים, כשאת חשופה יותר לעצבים של התוהו, אז משהו לא רגוע לך בחיים. והתפילות שאת תעלי משם יהיו תפילות מאוד עוצמתיות. יצא לו, זה יפה צעקה לאדם, אני אומר, אמרתי, יצרתי משפט. צעקה יפה לתפילה. זה מאוד מאוד נכון שצעקה היא מאוד מועילה לתפילה. התפילות השלבות שלנו יש בהן משהו של עולם התיקון, אבל התפילות שהן באות מאנרגיה של חוסר גדול לפעמים, אז הן עולות מאוד גבוה. טוב. הדבר האחרון פה הוא אולי אחד המנחמים הגדולים במסע החיים שלנו, וגם פסקה של הרב, וגם דברים של הלשם. הלשם היה רבו של הרב, כולכן רבותיו של הרב בקבלה. זאת מה, בואו נתחיל עם הדברים של הלשם. וזהו גם כן סוד כל הירידות והקטנות אשר עוברים, דילגתי על הפסקה בפנקס י' ג' לספר הדעה. ספר הדעה זה ספר שנקרא, דעה זה ראשי תיבות, ספר דרושי העולם הטוב. דעה זה דרושי עולם הטוב. אני יכול להיות לבד להבין שדרושי העולם הטוב עוסקים, דרושים שעוסקים בעולם הטוב הזה. יש בו שני חלקים בספר הזה, חלק כזה שמר. חצי ראשון שלו עוסק בקבלה, עולם הטוב, מה זה אומר בקבלה, פחות מובן. והחצי השני של הספר עוסק בהיסטוריה האנושית ובגלגוליו, גלגולי כוחות התוהו בהיסטוריה האנושית ובנפש האנושית. ספר יש בו הרבה דברים מאוד חשובים. כתב אותו הסבא של הרב אלישיב, קראו לו רבי שלמה אלישיב, היה מקובל גדול מאוד בתקופת הרב קוק מאוד מאוד החזיק ממנו, נסע ללמוד אצלו, שהיה אצלו בבית הזה חודש ימים ולמד ממנו קבלה הרב קוק. בסוף ימיו הוא עלה לירושלים והרב קוק מאוד מאוד כיבד אותו. כתב ספרים בקבלה מאוד חשובים שהרב קוק אמר עליהם שמתקופת הרמ"א, רבי משה קורדובר, שחי בימיו של לפני הארי, לא קם מישהו שידע להסביר קבלה בצורה כל כך בהירה. והדברים שהרב קוק אמר על בעל הלשם, לשם שלו והחלמה קרא לספרים שלו, ולכל ספר היה לו שם יותר ספציפי. סדרת הספרים שלו נקראים לשם שבו והחלמה. בקיצור, הוא לשם. אבל הספר הזה נקרא ספר דרושי העולם הטוב, ספר הדעה. הבאתי פסקה אחת, יש שם המון המון עיסוק בנושא שלנו.
מה הוא אומר בפסקה הזאת כאילו במשפט?
בוא נקרא. ואז נראה. במשפט אחד הוא אומר, מסביר לאור הדברים האלה את מאורעות החיים שלנו, ולמה כל אחד יש לו מסע אחר מהשני ומאתגר לפעמים, אחד יותר מאתגר, אחד פחות מאתגר בחיים. וזהו גם כן סוד כל הירידות והקטנות אשר עוברים בכל עת על כל אדם, בסוגריים, וכן הוא בהלם בכל הנמצאות כולם. כי הנה הוא כדי לירד ולהתקרב אל אשר למטה ממנו וכדי להעלותו, כי נעשה בזה עליית הניצוצות קדושה מבליעתן, להוציא יקר מזולל. ומזה תראה כמה צריך האדם להיזהר מאוד מלהרם אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, להתרעם חס וחלילה על חלקו אם קטן ודל הוא, או כשרואה בעצמו שאינו מצליח חס ושלום בחפצי שמיים, וכן כאשר יש לו התגברות היצר חס ושלום יותר מהראוי לו לפי דעתו. כן, יש אנשים שמרגישים שאם היה לי יצר רע כמו לחבר שלי, היה לי הרבה יותר קל, אבל יש לי יצר רע, אני יש לי יצר רע גדול, ככה הרבה פעמים אדם מרגיש, ומאורעות החיים שלי הרבה יותר קשים, והוא, אם היה לי הורים כמו נחמדים כמו ההורים שלו, אז היה לי את המערכת יחסים נפלאה. אבל אני לא גדלתי בבית של הרב קוק, ואני לא גדלתי ככה, ויש לי, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? ולמה הוא מאתגר אותי ככה? ולמה יש לי כזה תאווה כזאת וכזה יצר כזה? זה השאלות שאדם מעלה. והלשם אומר, מזה תראה כמה צריך להיזהר מלערר אחר מידותיו. למה? כי אין אדם יודע על איזה מלאכה שולח בעולמו. זה שולח לגרוף את הביבין, לטהר אותם ולנקותם מכל חלאה וזוהמה, והוא תמיד, תמיד במצור ובמצוק. וזה שולח לקשט את היכלי המלך ולעשות התרה על ראשו ומתענג על זה בסגולות מלאכים. כן, יש אחד נשלח לעולם, למדינו את העולם כממלכה, אחד נשלח לגרוף את הביבין ולטהר אותם ולנקותם, אחד נשלח לעולם להתעסק עם כל המקומות הבעייתיים לתקן אותם, אחד נשלח לשים כתר למלך. כל אחד יש לו שליחות. אחד מתעסק עם ניצוצות קדושה הכי קשים, הכי בעייתיים. ולכן יש לו גם אנרגיות חיים כאלה שבאים בתוכו ויוצרים לו בלגן פנימי וחוסר סדר וחוסר שקט ונפש כזאת פצועה וכזאת מרדנית ואחד יש לו נפש כזאת ילד טוב ירושלים, הוא אוהב לפלפל בתוספותים ולמצוא תירוצים על פי רבי עקיבא יגר. עכשיו, זה עושה כתר למלך וזה מנקה את הביבין. מה אתה יודע על מה נשלחת לעולם? אך כבר אמרו לפום צערה אגרה, לפי הצער והקושי שלך זה השכר, ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. זה לא שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב את ההוא שמפלפל בתוספותים ומביא רבי עקיבא יגר. זה הקדוש ברוך הוא אוהב, הוא יודע את הקושי שלך, והוא יודע את האתגר שיש לך ספציפית. כי הוא מסוד גלות השכינה היורד למטה לברר ברורים. כשאתה יורד למקומות הקשים ומרגיש את כל הסבל והמורכבות של החיים, אתה יורד יחד עם השכינה לברר ברורים. ודיו לעבד להיות כרבו. אשריך שאתה זוכה להידמות לשכינה, שגם היא יורדת למקומות הקשים כדי לברר אותם. והוא גם כן סוד כל הדלת גלויות כנודע. כן, זה ההסבר לזה שיש איזה אחד שזרוק לו באיזה גלות, גלות נפשית, גלות פיזית, וסובל, והוא לא מבין מה הוא סובל. והוא מעלה שם ברורים. אנחנו לא מבינים את סתרי ההשגחה של משימתנו בחיים לגאול חיים נפולים, בקשות חיים נפולות. וכל אחד יש לו את בקשת חיים, אתה נשלחת לעולם לגאול איזה בת מלך. מי זה הבת מלך הזאת? זה ניצוצות החיים האלה הקדושים שזרוקים פה בעולם במקומות נפולים, ואתה נזרקת כדי לברר אותם, נשלחת לפה כדי לברר אותם, להעלות אותם למעלה. אם אתה תגיד, לא, אני רוצה להיות אברך משי, לא רק ללמוד תורה כל החיים שלי, ולא תברר את האנרגיות האלה שיש לך, אז אתה מועל בשליחות שלך. ואין לאדם להתרעם חס וחלילה על מצבו ומדרגתו, אלא רק לבקש רחמים ולמסור את עצמו אליו יתברך שמו תמיד. וכבר כתב רבנו הרמק, רבנו משה קרוב דובר אוזל, כי גם כגון זהו, גם כן בכלל השאלה הנודעת בצדיק ורע לו, שהוא ניקב שדרחמנה ומנהגתו הנעלמה יתברך שמו. ולזאת אין לאדם ליפול בשביל ירידות חס ושלום, אלא יתחזק עצמו תמיד ויקיים בעצמו דום להשם ויתחולל לו, כי רק לו לבד נתקנו עלילות לחלק לכל אחד ואחד את מלאכתו הראויה לו, לתקן את שורשו במקום עליון, וכולם יאירו באור פני מלך חיים. בסוף יש הרבה בקשות חיים שגניזות פה בעולם, לכל אחד יש את השליחות שלו, אתה צריך לגאול אותן, כל אחד לפי בקשות החיים שלו, ואחד יש לו כוחות תוהו גדולים יותר, יש לו ניצוצות קדושים יותר לעלות. אני אגיד יותר מזה, לפני שהנשמה שלך באה לעולם, כך מתואר בספר שערי הורה, אתם בטח מכירות את זה, אבל זה עכשיו יובן אולי יותר. לפני שהנשמה באה לעולם, היא נשאלה, האם את מסוגלת לעבוד השליחות הזאת? כל מעשה בראשית, אומרת הגמרא, בחולין ובראש השנה, כל מעשה בראשית לדעתם נבראו, לצביונם נבראו. אומר רש"י לרצונם. אומר שערי הורה, ספר קבלה קדום, ששאלו כל נשמה לפני שירדה לעולם, את רוצה את השליחות הזאת? את אוהבת את הניצוצות האלה? את רוצה לגאול אותם? את יודעת שזה יהיה מאתגר. זה ניצוצות שאפשר לגאול אותם רק מי שגדל בבית שההורים גרושים. את רוצה להיכנס לניצוצות האלה? הרי זה ניצוצות מאוד נפולים של זוגיות שבורה. את באה לגאול את הניצוצות האלה, את רוצה את זה? את יודעת איזה סבל את הולכת לסבול? רמת החסד הגדולה שהנשמה יודעת והיא מרגישה שהיא תוכל לגאול את הניצוצות האלה ולגמול איתם חסד, לגמול כוחות חיים כאלה, היא מוכנה ללכת להתמסרת לשליחות הזאת עם כל הסבל שבזה, היא יודעת את הסבל שבזה. אז אחת נולדה שמנה מאוד 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 שמנה. איפה פעם אמרתי את זה באיזה שיעור, בא אליי אחרי השיעור, היא שהייתה מאוד 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 שמנה. והיא אמרה, אתה רוצה להגיד לי שאני בחרתי בזה? איזה כוח חיים יש פה נפול שאני באתי לגול? אמרתי לה, אני לא יודע, זה מסע החיים שלך, אני לא יודע. ואני יכול אולי לחשוב איתך איזה חוויות חיים קשות את חובה, ואיזה ביקורתיות אנשים לפעמים מסתכלים עלייך, או איזה אלבון לפעמים את חובה, בכל מיני הקשרים יכול להיות, ואיזה כוח נפש יש פה, שאולי את יכולה לברר אותו, אולי סביב זה ליצור יחס אחר לאנשים האלה, אולי את האלבון הזה להאמיר לרגישות. זה כוח חיים. שאם אתה עשי איתו עבודה, נראה לך כאילו רק כדי לייצב את הנפש שלך. את לא עושה פה רק עבודה של לייצב את הנפש שלך. את גואלת פה כוח חיים. זה ניצוץ נפול של אלבון, של תדמית. כל מיני כוחות חיים. שהם נופלים, הם מביאים אותנו לחוויות מאוד שליליות, אם את גואלת אותם, לא רק תיקנת את נפשך, תיקנת אותם. זה החסד הגדול, כמו שאני אומר, זה המבט היותר עמוק של נפילת ישרים. לא רק באנו פה כדי לעבור את המסע הזה, כדי להגיע לעולם הבא, אלא אנחנו גומלים פה חסד עם כל מיני, הרב פה קורא להם דימת העשוקים. כוחות חיים עשוקים, שמצאים פה במצב ירוד, ואנחנו צריכים לגאול אותם. כל אחד יכול לעשות את ההקשרים שלו לאתגרים שלו, שלפעמים באמת זה הולך איתך הרבה שנים, למה אני כזה ולמה יש לי כזה ולמה אתגר כזה, אבל זה יש לך הרבה כוחות שמבקשים ממך שתגל אותם. אם אתה תברח מהשליחות שלך, אז לא בהכרח אתה תעשה את העבודה. אומר הרב ככה, לא כל הרשמים הבאים בנפש פועלים עליה לטובה, כי הרבה מהם פועלים לרעה גם כן, ועליהם נאמר, העבר עיניי מראות שווא. אדם הולך בעולם, יש דברים שמולידים בתוכו מחשבות טובות, רצונות טובים. יש כאלה מולידים בתוכך מחשבות לא טובות ורצונות לא טובים. עד עכשיו דיברנו על כוחות תוהו שפתאום צפים בתוך הנפש שלך. פתאום אדם גדל וקצץ לו איזה יצר ממעמקי התוהו שלו. ויש דברים שבאים לא רק כי אתה מתוך הנפש שלך צף איזה משהו. יש דברים שעולים, צפים בתוכך, כי נפגשת עם משהו בעולם. כי הלכת ליד מישהו והוא פתאום שאל המון שאלות בצורה כפרנית וזה החליש אותך, אמונית. פגשת חברה שהורידה את הכיפה, שהורידה את הכיסוי ראש, ויש לי אשתי חברה מאוד טובה, הייתה רמית במדרשה, לימדה תורה הרבה שנים, אשתי מאוד העריכה אותה, הגענו ביחד, היינו בשכנות בהיסטוריה, בעבר שלנו, והיא בשלב מסוים, פתאום, ברגע אחד, שינתה כיוון, התגרשה מבעלה, ועזבה את הילדים שלה, כולם התפרקו שם, כולם היו חילונים, היא נהייתה חילוניה רחוקה מאוד, ויש לה תלמידות. זה מאורע שאתה רואה אותו, הוא פועל בנפש חוויות מאוד לא טובות. זה גם המאורה שלפעמים יכול לעורר כוחות תוהו אצלך. כאילו, פתאום אתה רואה איזה תוהו ובוהו היא חיה, ואיזה עוצמות, והיא טסה לפה ונהנת פה ועושה ככה. כאילו חזרה לכל הנערות שלה והילדות שלה וככה. אתה פוגש מחזה כזה, זה מעורר את התוהו ובוהו שלך. לא כל הרשמים הבאים בנפש פועלים עליה לטובה. לא כל דבר שאתה פוגש בעולם פועל עליה לטובה. כי הרבה מהם פועלים לרעה גם כן, ועליהם נאמר, העבר עיניי מראות שווא. זה מה שדוד המלך התפלל, לעבר עיניי מראות שווא, בדרכך חייני. אל תשמור אותי ממחזות שגורמים לרשמים שליליים בנפש. אבל הזה עכשיו זה עיקר הדברים של הרב. אבל אין דבר שלא יפעול על הנפש, מכל רושם הבא עליה, בין מצד מצבה, בין מצד מקרה. תמיד משהו פועל על הנפש. אתה פוגש את העולם, מתעורר משהו. משהו עולה, צף משהו. לפעמים מצד מצבה, לפעמים מצד מקרה. לפעמים הנפש עצמה, משהו עכשיו סוער בתוכה, צף לה משהו ממעמקים. לפעמים היא ראתה משהו בחוץ, מקרה, קרה לה משהו. אדם נכנס לזה משבר כלכלי ופתאום הוא חושב אולי ללכת בכלל ללמוד מקצוע אחר וצף לו משהו. כל הזמן אנחנו חיים בתוך עולם, פוגש אותנו באלף ואחד סיפורים. צדדים ומציף כוחות חדשים מהתוהו. כמה אנשים פתאום עברו את הגירוש מגוש קטיף בעיית התעסוקה ובתוך החלל הזה של ה... לא היה להם תעסוקה, וזה יצר מהפכות בתוך הבית. מקרה לכאורה חיצוני שהציף המון המון תוהו ובוהו בתוך הבית. לאחרונה קראתי על מישהי שאחד הילדים שלה חלה, והיא כתבה, זה כמעט פרק לנו את הזוגיות. מה זה קשור? כי לפעמים משהו מזדעזע בחיים החיצוניים שלך, והתוהו ובוהו עכשיו פורץ, פורץ ועולה. מה עושים עם זה? אז אפשר כל הזמן להדחיק, אבל צריך, צף פה משהו. אי אפשר להיות אדם נטול טוב, אי אפשר להיות נטול תקשורת עם המרחב הזה. כי החיים פוגשים אותך, פוקדים אותך, מאורה כזה, מאורה כזה, מציף כזה, מעורר אותך חשיבה, החיים שלך משתנים, הסדר? אתה כדרך עונייה בלב ים, אתה לומד את המסלול מחדש, וכל מן כדברה אליו יום ויום, אתה מנסה לעשות ברוך השם יום יום. אתה מנסה ללמוד מאותה סיטואציה לא פשוטה שקרתה לך, איך אתה גואל את אותם כוחות חיים. איך אתה מברר? זה הרבה עבודה של ברורים. מה נכון לעשות? מה אני בעצם רוצה? אז אדם בגיל 40 פיתרו אותו מהעבודה? אז מה אתה רוצה? תשאל את השאלות, ועכשיו כוח חיים כזה שצף בתוכך. תברר, מה אתה רוצה באמת? איך אתה מביא את זה לעולם בצורה מתוקנת? איך אתה עושה את זה לשם שמיים? דברים משתנים, אבל תמשיך את העבודה. על כן, כל מיני המצבים שעוברים על האדם לכל פרטי פרטיהם וכל מקריהם היותר שונים ויותר דקים, הכל למילואים למלא בהם את צביון הנפש. ועל אדם תטביע את חותם פעולותיה. לא סתם נשלח לך הסיפור הזה שעכשיו שמעת. לא סתם קרה לך הזעזוע הזה עכשיו בעבודה שלך. לא סתם קרה לך הטלטלה הזאת עם החברה הקרובה. זה בא כדי שתברר משהו באישיות שלך. משהו בתוכך עכשיו צריך להתברר. איזה כוח חיים אצלך צריך להיוולד. זה שעת משבר, והיא גם שעה של לידה של כוח חיים חדש בתוכך. אם תדע לנתב את זה פנימה ולא החוצה, ולא לכעוס, למה זה קרה ולמה הוא, אלא איזה כוח חיים עכשיו מבקש להיוולד בתוכך, תברר מה מציק לך, מה צף אצלך, מה הצעקה הפנימית שמבקשת עכשיו להיוולד.
אז תוכל... כאילו לא כל דבר אני יכולה להגיד, לפעמים כאילו השם סתם פשוט רוצה לעשות אותי, וכאילו יאללה.
מה זה המילה ניסיון? מה זה המילה ניסיון? מה זה המילה ניסיון? זה מילה שמכסה יותר משהיא מבררת. מה זה ניסיון? הוא רוצה שתקחי כוח חיים מסוים.
לא יודעת, כאילו, אני לא יודעת למה זה קרה, זה פשוט קרה, וכאילו, אם אני אתחיל לחפור, אני כאילו לא אצא מזה, פשוט כאילו לדעת...
אולי הפוך, אולי הפוך. אולי אם לא תחפרי לא תצא מזה. כי את תדחיק את הכוח הזה והוא יחזור במקום אחר עוד פעם. אם לא תגלי אותו ולא תברי מה מפריע לי פה, מה הניסיון פה? מה הניסיון? לא אומר שכל פעם יש לנו את הכוחות להתמודד. אם את מרגישה שאין לך כוח להתמודד בניסיון, תעשי עבודה של הדחקה. זה נקרא כובש. אבל אם יש לך את מרגישה שאת רוצה לברר, מה יש לי פה? מה קרה לי? מה עובר עליי? אדם מסתכסך עם החבר שלו. אז הוא יכול, מה קרה פה משהו? מה אתה רוצה? מה הוא רוצה? מה קורה בתוכך? מה הכוח חיים שמבקש עכשיו להופיע בעולם בצורה מתוקנת? כל פעם שקורה לנו משהו כזה, זה הזדמנות לברר את הכוח. אפשר לדלג, אבל זה לא בהכרח הביא אותנו ל... זה יחזור ממקום אחר. כי הכוח הזה מבקש תיקון. לא תגלי אותו עכשיו, הוא יבוא ממקום אחר. בסדר?
הרבה, מה דיברנו? זה חודשום האחרונים, כאילו
שיש פעמים
שכן דווקא,
יותר... להדחיק? אז אני אומר, להדחיק זה כשאתה מרגיש שהכוח חיים הזה, אם הוא יצוף עכשיו, הוא ימחוק אותי. יש מצב כזה, לפעמים אדם מרגיש שכוח חיים צף, מבקש לצוף, אבל הוא מרגיש שזה גדול עליו. נגיד, כמו הסיפור שהסברתי מקודם, את שומעת חברה מאוד קרובה, פתאום פרקה עול והלכה... ומשהו בתוכך כזה לא רגוע. אולי זה כוח טוב מסוכן מאוד. שאם את עכשיו תתמקי לתוכו ותגידי, וואו, אולי גם אני רוצה, אולי גם... אז זה מאוד מסוכן. ואת מרגישה קצת פחד ממנו, אז תדחיקי אותו. אבל אם את מרגישה שזה מציק לך ברמה כזאת שאת רוצה להסתכל לו בעיניים ולברר מה באמת קוסם לך, מה קשה לך כשאת שומעת את זה, מה מעורר אותך, ואיך את רוצה ללמוד איך להתייחס לזה. אם את מרגישה שזה בכוחות שלך, זה הרבה, יש לנו מנגנוני הגנה מאוד בריאים בנפש. זה אדם בריא. יש מנגנוני הגנה שהם יודעים איזה דברים מסוכנים מלפתוח אותם, איזה תיבת פנדורה שאם אני אפתח אותה עכשיו אני לא אצא מזה. ואיזה דברים הם ברמה כזאת שאם אני אפתח אותם אני אבנה מזה.
אבל מה זה כאילו
איך מבררים דברים כאלה? זה כאילו שאלות שאף פעם מפגשת לא הייתה מבררים כאלה.
אולי טוב לעשות את זה עם, עם חברה שאת סומכת עליה. אולי טוב לעשות את זה בתוך הקשר של תורה. עם רב, עם רבנית. אולי זה טוב לעשות את זה בהקשר הנכון. תזכרו קודם את הסיפור הזה של דוד המלך, שצריך להיזהר מלהציף דברים מסוכנים יותר מדי, שלא ימחוק את העולם, אבל גם התקשורת איתם היא עבודת המזבח. היא העבודה שמעלה כל הזמן כוחות החיים למעלה. אנחנו צריכים להיות קשורים אליהם, אבל להיזהר לא שלא ימחקו אותנו. זה מאוד עדין, קשה לתת לזה נוסחה. אבל צריך להיות מודעים לזה שזה תהליך החיים שלנו. למה שימחוק את העולם? כי אם את נחשפת לכוח חיים, כוח טוב כזה שאין לך את היכולת, את הכלי העבודה להתמודד איתו, זה מה שקרה לאותה חברה של אשתי. נחשפה, הם עברו לגור באיזה יישוב שיש בו הרבה מאוד, מקום שיש בו הרבה מאוד התרחשות תרבותית, ניו אייג'ית וכל מיני כאלה. והיא נחשפה שם לאיזה סדנה, וכאילו נשאבה לתוך החופש הזה, עד שהרסה את כל החיים שלה. אבל זה יכול לקרות. אם יש לך מנגנון הגנה, אתה אומר, רגע, 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 זה כוח. יש משהו שנקודת ניצוץ שקורה לי, אבל אני לא הולכת עכשיו להיפתח אליו עד הסוף, כי אני מרגישה שזה גדול עליו. או לעשות את זה בתוך... לאחרונה היה לי איזה... נגיד כמילת קוד, איזה כוח טוב חדש שפגשתי, שלא הכרתי קודם, שהרגשתי שיש בו ניצוץ עוצמתי בטירוף, שאני לא רוצה להישאב אליו. לא נזר מלהישאב אליו. שממש מתקרב לעבודה זרה. אבל הרגש שיש שם גם המון עוצמת חיים. אז שמרתי את זה, לא נכנסתי, לא חשבתי על זה יותר מדי. קבעתי פגישה עם הרב שלי, ישבתי איתו, לימדתי איתו את הסוגיה. שהוא יגיד לי איך הוא, מה הוא חושב על זה, והוא אמר לי, תשמע, זה יש שם נקודה אחת טובה, אתה צודק, בהקשר הזה. אבל תראה כמה מסביב, כמה זיופים, כמה טעויות עדינות יש בזה. עזר לי מאוד לברר את הסוגיה הזאת. אבל אם הייתי רק ממשיך לקרוא על זה, ורואה איזה סרטונים, ורואה איזה, מבין את העוצמה, זה יכול מסוכן. אז מנגנון ההגנה שלי אמר, תיזהר. זה כוח חיים כזה ש... תיזהר מלהיכנס אליו. תעשה לו בירור יותר סטרילי במעבדה. אבל זה אנחנו צריכים הרבה ללמוד את איך לעשות את זה עם עצמנו. יש לנו את הכללים בחיים. בסדר? בואו רק נסיים את הפסקה. והכוחות השופעים ממנה על העולם הכללי, תלויים הם באיכותם, לפי ערך התייחסם לאותם הרשמים. טוב, לא ניכנס פה לכל הפרטים, כי אנחנו כבר צריכים לסיים. על כן אין לך כל רושם שעובר על האדם שאינו נועד לתעודה. כל מה שפוקד אותך במהלך החיים, יש לזה תפקיד. וחייב האדם להיות שמח בכל העובר עליו, ולדעת שהכל הם תוצאות מהמחשבות הטובות שהשם חושב על יצוריו. כמו שלמדנו בלשם, כל מה שעובר עלייך וכל הסיפורי חיים, הנעימים והלא נעימים, אלה שמאתגרים אותך יותר, מאתגרים פחות, הם באים לגאול כוחות חיים שבתוכך, בקרבך, מהנפש שלך. הם משלימים את צביון הנפש, כמו שאומר הרב. אם אתם זוכרות, כשציירנו את השיעור הקודם, את מבנה הנפש, בשיעור על הספירות דווקא זה היה, אבל זה היה, כתבנו שיש נפש, רוח, נשמה, חיה, נכון? מה יש מתחת לנפש? זה ספירת המלכות. מלכות זה דוד המלך. דוד המלך שזוכרות, שאמרנו שהוא חפר את השיטין, על מלכות נאמר בזוהר, רגליה יורדות מוות. המלכות, מלך ישראל הוא זה שיורד לתוך המקומות שפיר ושיליה. יורד עד הכי למטה, המקומות הכי בעייתיים, ומברר אותם. דוד המלך הוא זה שנכנס לפה, למרחב שנמצא מתחת לנפש רוח נשמה של העולם המתוקן. מה יש פה למטה? טוב. לפה דוד המלך נכנס ועושה מלחמות שם. איש חיל. אבל הוא שם מביא הרבה 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 ניצוצות משם, אבל גם יש גם חללים. ואוריה היה חלל, ובת שבע הייתה ברור שעלה טרם זמנו, ולא היה כל כך פשוט. יש מציאות כזאת שאדם נכנס וזה מסובך. אבל זה דוד המלך. עכשיו, הנפש שלנו נבנית. ככל שאתה יותר ויותר מעלה ניצוצות מפה, הנפש שלך הולכת ונבנית. הנפש שלנו נבנית מכל הבירורים שעברנו. אדם גדול זה אדם שעבר הרבה דברים בחיים. לפעמים אתה פוגש אדם ש... איך אמר פעם הרב מיכי יוספי? הייתי באיזה סדנה שלו, הוא העביר בישיבת רמת גן. אתם מכירות אותו מישוב הדעת? הביאו אותו לאיזה יום בישיבת רמת גן, שיסביר איך מחזירים בתשובה. הביאו כל מיני מחזירים בתשובה מאוד, מאוד מעניינים, מכל מיני סגנונות, מהספרדים עד הטסים להודו. והוא בדיוק היה אחרי תקופה שהוא היה בהודו, והחזיר שם בתשובה, והוא אמר, אתם רוצים להחזיר בתשובה? תהיו בעצמכם בתהליך של תשובה. ואז הוא אמר, חילוני, הוא אמר משפט שאני זוכר עד עכשיו, הוא אמר, חילוני שפוגש מישהו שבא להחזיר אותו בתשובה, הוא בא ללמוד איתו תורה, הוא בכלל שומע מה אתה אומר. הוא שומע כמה ניצוצות קדושה העלית בחיים. כמה אתה עברת תהליכים עם עצמך. כשאתה אדם שכבר הנפש לו נפש גדולה, שמכילה כל כך הרבה סיפור חיים עמוק, שאתה לא סתם אדם בנאלי כזה, שאתה כל הזמן חוזר בתשובה, אתה כל הזמן מעלה כוחות מפה לפה. אז מישהו פוגש אותך, הוא מרגיש עוצמה של משאבת ניצוצות קדושה. הוא נשאב יחד איתך וחוזר בתשובה. אבל כשהוא פוגש בן אדם שהוא לא ברר יותר מדי כוחות מהתאו, אז הנפש לו קטנה. זה מגנט קטן. הוא לא מרגיש את העוצמה של המשאבת ניצוצות שלך. הוא אומר, אדם שעבר הרבה תהליכים עם עצמו, וכל יום הוא עובר עוד ועוד תהליכים ועוד ועוד תנועה של תשובה, הוא פוגש אדם רחוק, והוא גם מצליח אותו לשאול, כי יש לו תנועה כזאת חזקה בתוכו. בסדר? בואו נצא פה רק את הפסקה, ובוודאי יוצא הדבר אל הפועל ביותר על ידי הידיעה הכללית והפרטית בערכם של הרשמים ויחוסם זה לזה ולהכלל. כלומר, אם אתה מבין עד כמה מה שאתה עובר בחיים, אם אתה יודע את הידיעה הזאת שלמדנו עד עכשיו, שזה ניצוצות קדושה שמבקשים לעלות דרכך, אתה באמת יכול לעשות את זה יותר. אם אתה חושב שמה שקרה לך זה, כמו שאמרת, ניסיונות, או איסורים ממרקים, או איך אמרת, כפרת עוונות, שקורה לי ככה וככה, אז אתה לא באמת מסתכל בכבוד על מה שקורה לך, ואומר, רגע, מה אני צריך ללמוד מזה? העבודה הזאת יכולה לעשות הרבה יותר, כשאתה מסתכל על מה שקורה לך, תהליכים משמעותיים במסע החיים שלך, שבונים את הנפש שלך. אין דבר שאתה עובר שלא בונה יותר, אתה לא מוסיף עוד איזה רושם, שאתה צריך לברר אותו, כשיהיה רושם חיובי ולא רושם שלילי. ואינה דומה הפעולה למי שמשיג את העניין בדרך כלל, למי שמשיגו בפרטיות, כן, מי שמבין מה ספציפית, המאורע הזה שראיתי עכשיו בא לגרום לי, זה ממנף הרבה יותר את היכולת שלו לעבוד עם זה. והכל תלוי באיכות ההשגה ובבהירת ציורה, שמתחלף לפי מעלת האדם והכנותיו הקודמות, והן הן העלאת ניצוצות שראוי לכוון עליהם בכל עניין, בתור בכל דרכי חדאהו, לרבים מבעלי עיון ומר ידי חוכמתה. כלומר, מה שאומר הרב, שהצדיקים הגדולים שמעלים כל הזמן ניצוצות, אתה יודע מה הם עושים? כל דבר שהם פוגשים בחיים, הם שומעים את עצמם מה הניצוץ הנפול שיש פה, מה כוח החיים הנפול שיש פה. אנחנו לא צדיקים ולא מקובלים ולא ברמה הזאת, אז יותר ברמה כללית. יש פה הבנה משמעותית על סיפור חיינו. גם אם אני לא יודע עכשיו למה ראיתי חתולה מתה על הכביש, ומה זה בא ללמד אותי, ומה הניצוץ שהיא מבקשת לעלות, לא יודע להגיד ברמה כזאת. או למה שמעתי את הסיפור הזה, או למה ראיתי את הדבר הזה, לא יודע. אבל כמכלול, זה נותן לך יחס אחר לחיים שאתה יודע את כל זה, כמו שקראנו לפני רגע בלשן, שאתה פתאום מבין שלא לחינם נולדת כזה, לא לחינם אתה קשור אל התוהו ובוהו שלך, וכל אחד שאתה יודע תוהו ובוהו שלו. כנראה שיש לך שם יכולת להעלות ניצוצות שאחרים לא יכולים להעלות. טוב, לא, אנחנו בעצם סגרנו את הפינה הזאת. יום ראשון הבא יהיה תלוי מה נלמד ביום חמישי. אם ביום חמישי נספיק את כל האדמור מפלסצנה, אנחנו נוספים בתורה של האדמור מפלסצנה ביום חמישי. אם נספיק, סיימת את הספירות. אם ביום חמישי נספיק את כל התורה של האדמור מפלסצנה, אז יום ראשון נלמד את צמאון לאל חיים. אבל אם לא נספיק, אז נמשיך את האדמור מפלסצנה.